שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. היום נתבונן בשאלה מאוד יסודית שמעסיקה רבים. האם ההתנהלות וההתנהגות של האדם נובעת מבחירה אישית, או שמא כל אדם מוטבע ומוכתב להתנהל על פי התוואים שכבר קיימים בו, על פי הרגלים, על פי מה שראה מסביב? אם נאמר שלאדם אין בחירה, אז בעצם אין שום תביעה על שום מעשה שהוא עושה. והיו מהחוקרים שחשבו לטעון כך, אם כי שינו דעתם בדורות האחרונים. ובעצם התורה עצמה אומרת, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כך בספר דברים, פרשת ניצבים. כלומר, התורה עצמה אומרת שיש לאדם בחירה. אבל בואו ניכנס קצת לעומקם של דברים, לנסות להבין מה פשר הבחירה הזו שישנה ביד האדם, ואיך היא באה לידי ביטוי, ונתחיל לפי סדר. אדם שדן בשאלה מספרית, כמה זה 10 ועוד 10? והוא עונה תשובה. האם אפשר לומר שהוא בחר בכך? הוא לא בחר. הוא לא קובע מה תהיה התוצאה כשמחברים מספרים. כי זה דבר שנראה במציאות והשכל מחייב אותו. כשמחברים מספר למספר, רואים את התוצאה. אז זה דבר ברור שבחישוב של מספרים אין לאדם בחירה. אז מה נאמר? אדם שיש לפניו שני סוגי מאכלים, והוא מעדיף לאכול את המאכל הזה ולא את המאכל השני, כי זה יותר טעים או משיקולים אחרים, לכאורה כאן האדם בחר לאכול את המאכל הזה ולא את חברו. גם כאן כשמתבוננים בדבר, לא מדובר בבחירה חופשית, בבחירה אישית, אלא מדובר בעומק נפש האדם שהוא אוהב את הטעם הזה, שהוא נמשך לדבר הזה. כלומר, יש כאן הטבעה כלשהי שנמצאת בו, ולכן הוא מעדיף את הטעם הזה, כפי שרואים שכשיש מאכלים שונים, זה מושיט את ידו למאכל הזה, וזה למאכל אחר, הוא לא אוהב את המאכל השני, וזה כן אוהב. אי אפשר לומר שהוא בחר. זו התחושה הפנימית שנמצאת בו, כך הוא מתנהל. אז מה יאמרו כולם? כשיש מצב שבו האדם מתמודד בין התנגשות פנימית שמתחוללת בתוכו, מצד אחד הוא נמשך לתאווה מסוימת, ומצד שני השכל אומר לו זה לא בסדר, אל תעשה את זה, והוא מתגבר ולא הולך אחר היצר, אלא אחר השכל שאומר לו כך תעשה וכך אל תעשה, הנה כאן האדם בחר. נתרגם את הדברים לדוגמה פשוטה. לכל אדם שיש כסף, הוא היה מעדיף שהכסף יהיה שלו, לשמור אותו לעצמו. אבל הוא רואה אדם נזקק ואדם שבאמת רעב ללחם, והוא מוציא מכיסו ונותן לו. לפני כן התחולל בתוכו מאבק. צד אחד אומר לו, הכסף הזה שלך, תהנה ממנו, עבדת עליו, טרחת בשבילו. מצד שני, השכל אומר לו, יש כאן אדם מסכן ואומלל, אתה תסתדר גם בלי התוספת הזו של המותרות שאתה רוצה להשתמש בכסף, ולאדם הזה מדובר בשאלה של חיים, תן לו. והוא נתן לו. כאן כבר ההתייחסות אחרת, וההרגשה היא שבאמת מדובר בבחירה. האדם הזה בחר לוותר על הכסף משלו ונתן לאחר. אבל כשמעמיקים בדבר, כשההתנהלות הזו באה מתוך השכל האנושי, האישי, בלי הוראה מלמעלה של בורא עולם, אלא רק מתוך שהרגש אומר לאדם, יש פה מסכן, תעזור לו, גם כאן לא מדובר בבחירה נקייה של האדם עצמו. כי בעצם הייתה בו התנגשות בין תאוות הכסף שהוא רוצה לעצמו, לבין מידת הרחמים שהוא מרגיש כאב וצער על פלוני, והוא רוצה לתת לו. ומי שהכריע במאבק בין הרגש של הרחמים שבתוכו, לבין התאווה שהוא רוצה את הכסף לעצמו, אז הוא יקיבל הכרעה, זה מה שניצח. הצד הזה שבו ניצח יותר מהצד השני. נמצא שגם כאן עדיין לא מדובר בבחירה נקייה שבעצם האדם הזה בחר. אז מה היא בחירה? כשמעמיקים בדבר רואים שרק כאשר האדם מקבל הדרכה אלוקית שהיא חיצונית ממנו. כלומר, ההחלטה שהוא מקבל היא לא מפני שיש אצלו התנגשות בין השכל הפרטי שלו לבין הרגש ואחד הכוחות מנצח, כי בעצם שניהם נמצאים בו, ואחד הכוחות ניצח את הצד השני, אלא רק כאשר הוא מקבל הנחיה חיצונית שבאה מבורא עולם, והקדוש ברוך הוא אומר לו את זה תעשה ואת זה אל תעשה, והוא מרגיש גם בשכל וגם ברגש שבעצם למה אני צריך לעשות את זה? והוא אומר לו, אני בוחר ברצון השם. זוהי בחירה אמיתית. זהו האדם שהוא בן חורין, שהוא לא משועבד, לא להרגלים שלו ולא לתאוות שלו, ולא לרגשות הרחמים ולא לרגשות הכעס, כל התכונות שיש בתוכו, שהוא נולד איתם, שהוא רכש אותם במהלך החיים, בין תחושות טבעיות, בין נרכשות, בכולן, הוא משליט על כולם את רצון השם. זהו אדם בעל בחירה אמיתית שניתן להגדיר אותו, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך, כמו שאומרת התורה. ולמה באמת שהוא יעשה את הדבר? מכיוון שהוא מבין ומכיר במוגבלות של שכלו, של שכל האדם, אל מול העליונות של החוכמה העליונה של בורא עולם, ויודע שהיא גבוהה הרבה יותר מעל שכלו, מעל תוואיו, מעל כל הרגליו. ואז מתוך ההכרה הזו, הוא אומר, אני מבטל את הרצונות שלי מפני רצון השם. הוא אמר לי להניח תפילין, אני מניח תפילין. לא מדובר בצדקה לעני שמידת הרחמים ייתכן שהיא גוברת. אלא אני מניח תפילין כי זה רצון השם, אני מההיגיון לא הייתי יודע לעשות דבר כזה. וגם כשאני נותן צדקה, אני נותן צדקה כי זה רצון השם. ולכן גם בצדקה הוא בודק בהלכה, את מי להקדים למי, לא לפי הרגש שלו וכעת אני נוטה לכאן, אלא בודק למי באמת צריך לתת. כלומר, מה שמנחה אותו בחיים הוא תמיד רצון השם על פי התורה. זה אדם שיכול לומר על עצמו, אני בעל בחירה אמיתית, יש כאן חירות מוחלטת, אני לא משועבד לא לסובבים וגם לא לעצמי. אלא מה? יבוא אדם ויאמר, רק רגע, אבל כשאתה שומע לתורה, למה אתה מוגדר כאדם בוחר? הרי יש בתורה שכר ועונש, אם תעשה תקבל, ואם לא תעשה לא תקבל, או שתקבל הפוך. אבל התשובה פשוטה. הקדוש ברוך הוא סובב וסידר את השכר ועונש שיש בתורה בצורה שהדבר לא יפגע בכוח הבחירה שביד האדם. ואת זאת הוא עשה על ידי שהחוטא אינו נענש מיד, והצדיק אינו מקבל שכר מיד. פעמים שבאמת רואים תוצאה מיידית, אבל יש זמנים שאפילו אנשים תמהים, לכאורה יש כאן צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יודעים שהקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, יש כאן מערכת שלמה, גדולה עצה ורב העליליה, לסובב מהלכים מורכבים שכוללים מערכות רוחניות וגשמיות וגלגולי נשמות ותהליכים שונים, כך שבפועל הוא נותן לכל אחד כגמולו, לטוב ולרע. אבל הבחירה עדיין קיימת ביד האדם, האם ללכת בדרך טובה או בדרך רעה. נתקדם כעת צעד נוסף, על פי זה יוצא, שתורת השם היא היחידה שמאפשרת לאדם להיות בוחר באמת, ולא רק לשגות בדמיונות שווא ולומר אני אדם בוחר, כשבפועל הוא עושה את התאוות או את היצרים, את התכונות, את ההרגשים שהם מוטבעים בתוכו, או מה שהוא התרגל במהלך ימי חייו. הוא לומד הלכה ומקיים כי הוא בוחר לקיים, לא בגלל שדעתו האישית או הרגש שלו אומר שכך צריך לעשות, אלא משום שהוא החליט לבחור לשמוע למלכו של עולם שאומר לו עשה כך, והוא עושה. וזה בעצם סוד המעלה של עם ישראל כשהקדימו נעשה לנשמע, כי אמרו אני בוחר לעשות את רצון השם. גם אם ההיגיון שאני לא מבין, אבל אני סומך על בורא עולם. יוצא מכאן דבר מאוד מעניין. תחילת הבחירה של האדם נעוצה בהאם הוא עוסק בתורה כדי לקבל הדרכה וחשיבה רוחנית עליונה שהיא תיישר את המחשבות, את הדרכים, להיות מכוונים לאמת האלוקית, או שהוא רוצה להתנהל כמו להבדיל בעל חיים, שלבעל החיים יש בעצם אפשר לצפות מראש פחות או יותר מה הוא יעשה, כי בבעלי חיים התכונות מתאימות לכולם, זהות אצל כולם בדרך כלל, בעוד שאצל בני אדם ההבדלים בין התכונות המוטבעות הם הרבה יותר גדולים בין אדם לאדם. אבל בסך הכל, כמו שזה לא בחר, גם זה לא בחר, כי כל אחד הולך לפי תוואה ולפי עניינו. להיות בן חורין אמיתי, להיות משוחרר, לבחור, מתחיל קודם כל בכך שאני לומד תורה, לומד את רצון השם, ואז אני בוחר לעשות את רצון השם ולא ללכת אחר הדחפים הטבעיים שקיימים אצלי, שהם בעצם לא בחירה, אלא הם התנהלות שאני מורגל לעשות אותה במהלך ימי חיי. היסוד הגדול הזה שדיברנו עליו עד כאן, בעצם מופיע בגמרא במסכת בבא בתרא דף ט' זין עמוד א', אומרת הגמרא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אמר לפניו, ריבונו של עולם, ברת השור פרסותיו סדוקות, ברת החמור פרסותיו קלוטות, ברת הגן עדן, ברת הגיהינום, ברת הצדיקים, ברת הרשעים, מי מעכב על ידך? אומרת הגמרא, ומה יעדרו לחברי, מה ענו לחבריו של איוב? אף אתה תפר יראה וכו', ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין. את הגמרא הזו קוראים ורצים הלאה, אבל בואו נעמיק מה בעצם כתוב כאן. איוב ביקש לפתור את כל העולם מן הדין, כלומר הוא טען כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להעניש אף אדם, לא מגיע עונש לשום חוטא. למה? כי הכל טבעים. ברת השור פרסותיו סדוקות, ברת החמור פרסותיו קלוטות, כלומר ברת הדבר והיפוכו בעולם הטבע. את השור ברת עם פרסה שיש בה סדק, את החמור ברת עם פרסה שהיא סגורה. באותה מידה ברת גם גן עדן, ברת הגיהינום, ברת הצדיקים, רשעים. מה זה ברת הצדיקים? כלומר ברת האנשים שיש להם דחף טבעי לעשות דברים טובים, ברת האנשים שיש להם דחף טבעי לעשות דברים רעים. אז בעצם על מה להעניש? כל אדם עשה לפי טבעו. מי מעכב על ידך? כך טען איוב. ענו לו חבריו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. כלומר, התביעה היא על האדם שאומר, תשמע, היה לי דחף כזה, אני מטבעי הייתי חייב להיכשל בעבירה פלונית, לגנוב, כי יש לי תאווה גדולה לכסף, להסתכל במה שלא צריך להסתכל, כי יש לי תאווה גדולה לאותו עניין. התביעה שיש על אותו אדם, למה לא למד את התורה? הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע. אני בראתי את הווירוס הזה, וגם לימדתי אותך איך לנטרל אותו, את האנטיווירוס. בראתי לו תורה תבלין. ולא אמרו חכמים, בראתי לו תורה שתהרוס אותו, שתהרוג אותו, אלא תבלין. התבלין ממתק את התבשיל, מתאים אותו, הופך אותו למשובח. על ידי תורה, כל התכונות שיש באדם הופכו להיות תכונות טובות. כל היצרים שבוערים בו, כל הדחף שיש בו, על ידי תורה, במקום לקחת את זה למקום שלילי, הופך להיות למקום חיובי. זה בעצם הכוח של התורה, שהיא מקדשת ומעדנת. בעבר כבר דיברנו על כך, גם במבוא לספר נזר כהן לשוט, הבאנו בעריכות את המעלות הגדולות האלה של כוח התורה, שהאור האלוקי נכנס לתוך נשמת האדם, ומאיר אותו מבפנים. הקדוש ברוך הוא הטביע במילים של התורה הערה רוחנית גדולה, כמו שכותב הרמח"ל ואחרים, כאילו שאת עצמו הוא הכניס בתוך התורה. כשאדם עוסק בתורה, הוא מתחבר לצינור האלוקי הזה, לאור האלוקי, מזרים אל תוך הנשמה, מתקדש מבפנים, וממילא טבעו משתנה. התכונות שקיימות בו, במקום לקחת אותם למקום לא טוב, זה הולך למקום טוב. אותה תכונה, אותו שורש, שעד היום מצמיח פרי ביושים, כעת הוא מצמיח דברים טובים, דברים משובחים. זה התבלין שבתורה שמעדן ומקדש את האדם, מנחה אותו ומוביל אותו להיות שונה מרע לטוב, באותם תכונות שעד היום הוא היה בהם רע. מה שטוב, התורה מעדנת, משפרת, מכוונת, ממקדת יותר איפה שצריך. ואת הרע התורה הופכת לטוב, כך שאותו שורש שעד היום מצמיח דברים שליליים, מעכשיו מצמיח דברים חיוביים. נמצא שהבחירה הראשונית של האדם, האם לעסוק בתורה או לא. כי אם הוא לא עוסק בתורה, הוא לא יכול לומר אני בעל בחירה. כי כמו שאתה לא מחליט כמה זה אחד ועוד אחד, אתה גם לא מחליט אם לאכול את זה או את זה, טבעך לאהוב את זה, אז אתה כמו בעולם בעלי חיים אוהב את זה ולא את זה, אז אתה לוקח את זה, לא בחרת. ואפילו אם בחרת לכאורה לתת צדקה לעניים, זה לא בא מתוך ההנחיה האלוקית, אלא מתוך שכאב לך עליו, אז שוב, זה דחף שמוטבע בך של מידת הרחמים, אז הייתה התנגשות בין תאווה לכסף לבין רחמים על אדם, והרחמים גברו. אבל אין פה בחירה חופשית של האדם. רק כאשר ישנה הנחיה חיצונית שבאה מבורא עולם, אדם לומד את תורת האלוקים, ומתנהל על פיה, כאן הוא בוחר באמת, כי זה לא בא ממני. יש כאן הנחיה אלוקית, ויש את היצרים שלי, או הרצונות שלי, או המחשבות שלי, כנגד רצון השם, ובחרת בחיים, אני בוחר לשמוע לקדוש ברוך הוא. וזה בעצם באור הפסוק שרואים שהזכרנו קודם בתורה, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים, כאן מופיעה המילה בחירה שהתורה גילתה שיש בחירה לאדם, למען תחיה אתה וזרעך. איך עושים את זה? התורה עצמה מלמדת. הפסוק הבא, לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך. כלומר, אתה יודע איך בוחרים? לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו. אבל אף פעם לא שמענו את הקול האלוקי, אנחנו לא נביאים לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר, מאז מעמד הר סיני שכל ישראל שמעו ועד היום. אבל אז כן ישראל שמעו, יש לנו את התורה שניתנה למשה בסיני, ושם אנחנו יכולים לדעת מה רצון השם לשמוע בקולו. כאן התורה בעצם מגלה שהבחירה של האדם היא על ידי לימוד תורה, ללמוד את רצונו ולעשות את רצונו. לאחר שראינו את ההגדרה של הבחירה שיש ביד האדם, שהיא לא על פי בחירת האדם בין אוכל כזה לאוכל אחר, או בין חיבור מספרי וכן על זה הדרך, אלא רק כאשר ישנו כוח חיצוני, הדרכה חיצונית שבאה מבורא עולם לאדם, לא מתוך הרצונות והתחושות הטבעיות שיש בתוכו, ואז הוא בוחר לעשות את רצון השם, זוהי בחירה אמיתית. כעת נתבונן בעיקר הניסיון של הבחירה שיש בדורות האלה. מהו השורש, מה הבסיס של הבחירה? כי באמת רואים בדברי חז"ל שמאז שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, חל שינוי מהותי בכל העניין של הבחירה בעולם. גמרא מפורסמת, מסכת יומא דף סמכת עמוד ב', שם הגמרא מביאה את הפסוקים בספר נחמיה, שכשעלו מגלות בבל, והיו שם עזרא הסופר, שאגב כתוב שזהו מלאכי הנביא, שמו השני עזרא הסופר, והיו שם עוד ועוד מגדולי האומה, חגי, זכריה ומלאכי, ועוד אנשים בעלי רוח הקודש, 120 היו שם. והם עמדו וזעקו לקדוש ברוך הוא בקול גדול, כמו שכתוב בנחמיה. אומרת הגמרא, מה הם זעקו, מה כל כך כאב להם שביקשו לשנות? הם התפללו לקדוש ברוך הוא, הרי יצר הרע הזה של העבודה זרה, זה שהחריב את בית המקדש, שרף את ההיכל, הרג את כל כך הרבה צדיקים, עם ישראל יצאו לגלות, ועדיין מרקד בינינו, יש תאווה של עבודה זרה. למה נתת לנו אותו? לקבל בו שכר על ידי היצר הגדול הזה. לא רוצים אותו, לא אותו ולא את שכרו, לא יהיו בעינן ולא אגרה בעינן, כך אומרת הגמרא. ובשמיים קיבלו את תפילתם, ישבו בתענית 3 ימים ו3 לילות, אומרת הגמרא, מסרוהו ניהליהו, היצרה של עבודה זרה נמסר בידיהם של אנשי כנסת הגדולה. נפק, יצא, אתה כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים, יצא בצורה של גור, כמו גור אריה, מאש מקודש הקודשים. אמר להו נביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה. לא ידעו בדיוק מה זה הגור הזה שפתאום נבהלו, רואים גור של אש שיוצא, אבל זכריה הנביא אומר להם, זה היצר של העבודה זרה. מיד תפסו אותו, סגרו אותו, כל זה מסמל ודאי דברים רוחניים גבוהים, מה פירוש שסגרו אותו בדוד של אופרת וחתמו אותו. על כל פנים, ביטלו את היצר הרע של העבודה זרה. כך מסופר שם בגמרא. במדרש סדר עולם רבה כתוב שבדיוק באותו זמן אלכסנדר מוקדון עלה למלוכה ביוון. הרי כידוע בספר דניאל כתוב שהיו 4 גלויות, בסך הכל כל ההיסטוריה של עם ישראל 4 גלויות, בבל, פרס, יוון ורומא. וכעת כשעלו בזמן מלכות פרס ובנו את בית המקדש השני, התחננו לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, אלכסנדר מוקדון עלה למלוכה. יש פסוק בדניאל, והצפיר והסעיר, מלך יוון, שם בפרק ח' בספר דניאל יש חזון האיל והצפיר, הוא רואה את האיל שהמלאך מסביר לו שהאיל הזה עם שני הקרניים אלה מלכי פרס ומדי, והגדי עיזים שבא ויש לו קרן, הוא מסתער עליו ונוגח בו והורג אותו, זה מלך יוון. כך מדבר איתו על העתיד עוד בזמן שכל זה לא קרה. והמלך הראשון זה הקרן הגדולה שבין עיניו, שכל מי שרואה את ההיסטוריה ואת הנביאים יודע שזה אלכסנדר מוקדון. וכך באמת כתוב במדרש סדר עולם רבה שזה אלכסנדר מוקדון. וכאן מופיע משפט מעניין. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, אהת אוזנך ושמע דברי חכמים. פסוק במשלי. כלומר, כשאלכסנדר מוקדון עלה למלוכה, פסקה נבואה מישראל. והכוח ניתן ביד חכמי ישראל. אומר הגרה, עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. פירוש, משהרגו היצר הרע, בטלה הנבואה. הגאון כאן מחבר את כל הנתונים האלה יחד. כשיצר הרע של עבודה זרה התבטל, הנבואה התבטלה. באותו זמן, אלכסנדר מוקדון, תרבות יוון, מתחילה להשתלט בעולם. מה בעצם כתוב כאן? יש כאן עומק נפלא, שהגאון הרב משה שפירא, זכר צדיק לברכה, עמד על הנקודה הזו, שהיא מאוד יסודית וחשוב לפרסם אותה. היא מלמדת על כל הניסיונות, אופי הניסיונות שיש לנו בדורות האלה מאז שביטלו את היצר הרע. באותו זמן היה יצר הרע של עבודה זרה שהיה סוג של תאווה. היום לא מבינים כי ביטלו את היצר הרע, אבל גם היום יש תאוות שאין בהם שום היגיון, אבל האדם מרגיש דחף פנימי, זה יצר, יצר שאין בו שום שכל, כל התפקיד שלו רק לעורר את האדם להיכשל ולהתגבר ולקבל שכרו במידה והוא מתגבר ולא נכשל. כל זמן שיצר הרע של עבודה זרה היה בעולם, מי ששם לב בדברי הגמרא, יש דבר פלא, קראנו את הגמרא בשטף, אבל יש דבר פלא, כתוב שהגור של האש, שהוא בעצם היצר הרע של עבודה זרה, מאיפה הוא יצא? אומרת הגמרא שהוא יצא מקודש הקודשים שבבית המקדש השני. זה פלא. גור של יצר הרע יוצא מקודש הקודשים, אבל כבר הסברנו קודם, שבכל אדם יש שורש עם טבעים שהוא יכול להצמיח מהשורש הזה דחף חיובי או דחף שלילי. כלומר, יש לו דחף. שאלה לאיפה הוא לוקח את זה? למקום טוב או למקום רע? ועל ידי תורה, האדם יכול לקחת את הדחף הפנימי שנמצא בו ולכוון אותו לכיוון טוב, לאבד אותו למקום טוב. אז הדחף הפנימי שהיה קיים עד הביטול של היצר הרע, זה היה דחף להיות מחובר לעליונים. האדם בנשמה הרגיש בתוכו צורך להיות מחובר לכוח עליון של מי שברא את העולם. זה היה קיים סוג של תאווה גדולה, להיות מחובר לעליונים. התאווה הזו אפשר לקחת אותה לטוב ולהגיע למדרגת נבואה וחיבור גדול לבורא עולם ותשוקה של נחשפה וגם קלטה נפשי לאלוקים, לכל חי, מתי יבוא ויראה פני חלו, והתאווה הזו יכלה להצמיח עבודה זרה. היצר הפנימי הזה, השאיפה להיות מחובר לעליונים, זה דבר בסיסי שהיה אצל כולם. כשביקשו לבטל אותו, הוא יצא מקודש הקודשים. כי השורש הוא טוב, רק האדם יכול לבחור לקחת אותו לרע, לעבוד עבודה זרה. אבל הם אנשי כנסת הגדולה אמרו, לא רוצים לא אותו ולא את שכרו את היצר הרע, כי תראה מה קרה, בית המקדש נשרף, יצאנו לגלות, צמו על זה וקיבלו אותו לידיהם. ברגע שביטלו את היצר הזה של התשוקה להתחבר לעליונים, זה לעומת זה עשה האלוקים. תמיד יש איזון בין הכוחות החיוביים לשליליים. גם הנבואה פסקה, כל היכולת הזו, וזה עונה על שאלה שאנשים תמאים, למה בזמנם זכו למדרגות רוחניות כאלה גבוהות, ומה גרם להפסיק את הדבר? פה נמצא הסוד. ברגע שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, כל ההשפעות הרוחניות, האל-טבעיות, ציפורי מופתים שרואים, הכל נעצר, כי בעצם אמרו, אנחנו כעת מעדיפים לעבור לניסיונות יותר פשוטים, אז נכון שהקשר העוצמתי שהיה אז עם העליונים, עם בורי עולם, יפחת, אבל לא רוצים את הניסיון שכנגד זה יש לנו יצר של עבודה זרה. ברגע שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, אומר הגר"א פסקה הנבואה. וזה הזמן שאלכסנדר מוקדון עלה, ותרבות יוון התחילה בעולם. כלומר, כעת הניסיון עבר לניסיון שונה לחלוטין. מהניסיון להיות מחובר לבורא עולם או לעבודה זרה, הפך להיות ניסיון של גשמיות, של ארציות, של השכל האנושי, של פולחן הגוף, דברים שירדו לרמה אחרת שונה לחלוטין. זה גם גרם לפריצה המדעית הגדולה. לפני כן, עם הדמיונות של אומות העולם, שהיו מחוברים לעבודה זרה ולאלילות ולהבלים, הם פחות עסקו בעניינים שכליים של הוכחות וכו'. אבל כשהכל ירד לארציות, זה לעומת זה עשה האלוקים, השכל התחיל יותר להרגיש את עצמו, להחשיב את עצמו, ומתוך כך גם הגיעו למחשבות של כפירה, למחשבות של אבל. זה סוג אחר של ניסיון. כלומר, כבר לא מאמינים בפולחן אלילי של עבודה זרה, חוץ מבודדים שיש להם את זה עדיין בעולם מאבותיהם, שגם הם עצמם מבינים בתוכם שזה שטויות. אבל השכל, האמונה השכלית, הכפירה, זה מה שירד לעולם. וכעת הניסיון שעומד בפנינו הוא דווקא על ידי השכל להגיע להכרה, להגיע לחיבור, לראות את המבשרי החזה אלוקה, את הוידעת היום בשבותי לבביך כי השם הוא האלוקים, ומתוך כך להגיע לחיזוק גדול בחיבור לתורה, למצוות, לעבודת השם, לביטול כל המשיכה הזו שיש לחומריות ולבעיות של שמירת עיניים וטלפונים, כל הניסיונות שיש בדור הזה. צריך לדעת שאלה ניסיונות שהתעצמו מאז שהתבטל היצר הרע של עבודה זרה, נכנסנו למהלך אחר. מניסיון של בחירה בעליונים בין חיבור גדול של מדרגות נבואה כנגד חס ושלום עבודה זרה, ירדנו לניסיונות של יותר ארציות, יותר עולם הזה. וכשאדם עומד בניסיונות האלה, זוכה להגיע לגדולה האמיתית שביד האדם להשיג ביותו חי בעולם. ומה הפתרון? הפתרון נשאר אותו פתרון. כמו שאז היה הפתרון, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, גם עכשיו הפתרון היחיד כנגד כל סוגי היצרים, תורת תבלין. כשאדם עוסק בתורה, התורה מאירה את נשמתו, מעניקה לו ידע, כוחות וכלים, איך לנתב את עצמו באופן שהוא ישתמש בשורשים של האופי הטבוע בו רק לדברים טובים. ואז מרוויח הכל. מרוויח עולם הזה, מרוויח עולם הבא, מרוויח חשיבה נכונה, הליכה בדרך אמת, וירצון שהשם יזכה את כולנו לבחור בטוב, וכמו שאומר הפסוק, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן. כל חי תמיד איתי.